וגם ברמות המעשיות. אולי אחת הנקודות הבולטות בתוך ההקשר הזה זאת סוגיית המחנה, הצבא, המלחמה. התורה אומרת בתחילת פרשת כי תצא שיש מציאות כזאת של כי תצא למלחמה על אויביך, ואתה רואה משהו, וראייה הזאת קשורה גם ליצרים, והתורה מדריכה את האדם איך להתנהג בתוך האירוע הזה. בפסוקים מאוד ברורים, בדיוק, כוללים בתוכם פרקי זמן, ומה מותר, ומה אסור, והפסוקים האלה נקראים בשפת הגמרא, מסכת קידושין, דף כ"א, דיברה תורה כנגד יצר הרע. מעין הדברים שהאור שמח, מי שחוכמה אומר, אומר את זה בהקשר אחר, אבל אומר בפרשת נוח, התורה לא האמיסה על הנפש הישראלית מה שהנפש לא מסוגלת לעמוד בו. התורה יכלה לאסור ולא אסרה. ולכן בשבית השוויו וכל התיאור של הפסוקים הראשונים בפרשת כי תצא, וזה הסיכום של הגמרא, שהתורה מדברת כנגד יצרו. ממילא כלפי הדברים שנאמרו בהתחלה, מבחינת מושג התשובה, אפשר להגיד, אין, לא צריכה להיות על זה תשובה. זה לא קלקול, זה לא חטא. זה כמובן לא האידיאל, בכל זאת דיברה תורה כנגד יצרה, זה לא ביטוי אידיאלי. אבל משאיר את האדם, במה שמכונה אולי בימינו, בתוך גבולות החוק. מצד שני, התורה בכמה מקומות בפרקים האלה עוסקת בסוגיית הצבא, בסוגיית המחנה, בסוגיית המלחמה, מזוויות אחרות לגמרי. אם נראה פה בצד ימין בפסקה אחת, פרק כף ג', אומרת התורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. ואם רואים פה בפסקה 3 את המדרש בספרי, איזה פריסה יש למושג ונשמרת מכל דבר רע, אז לקראת סופו של המדרש כתוב, כשהוא אומר דבר רע, אף לשון הרע. תחשבו מה זה במושגים של האדם היום, השהות בצבא, צריכה להיות בה הקפדה מיוחדת על הלשון. אין כמעט מערכת כמו המערכת הצבאית שהאדם שטחי כמוני מתיר לעצמו לדבר ככה בלי גבולות כמעט. בחיים האזרחיים זה קצת יותר נימוסי, פה ושם קצת שומרים על גדרים, אבל הלשון הצבאית ידועה, היא לשון מאוד מחוספסת, וגם המצבים הם מצבים כאלה שנפלטות מילים, ובן אדם לא עושה מזה כל כך עניין. פה התורה אומרת הפוך. התורה אומרת ונשמרת מכל דבר. למה? נימוק התורה, בהמשך לאותו פרק כ"ג, בפסוקים הבאים, פסוק תתוו, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא ייראה ברך ערוות דבר ושב מאחריך. במשוואות החיצוניות של היום, שאולי גם זה חלק מהבירור של מושג התשובה בפרשת כי תצא, המשוואות החיצוניות, הייתי יכול להבין את הפסוק כך. אתה רוצה לנצח במלחמה, תהיה בסדר. לא תהיה בסדר, אלוקים לא יעזור לך, ושב מאחריך. אבל יש בתווך של הפסוק שני מושגים שאי אפשר לגמד אותם רק לגובה כזה של שכר ועונש. זה המושג כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. והמושג השני, והיה מחניך קדוש. השאלה הגדולה בין פרק כ"א לפרק כ"ג היא לא רק השאלה האם אומרים לך תשמע יש לך יצר אז לא נעמיס עליך יותר מדי, או אומרים לך והיה מחניך קדוש. זאת אומרת, השאלה איננה רק ההבדל בדרישות, בהיתר, באיסור, בדרישה, אלא השאלה הגדולה היא בעצם מי אתה? מי זה האדם? האם באמת שאני נמצא במצב של נפילה יצרית, הנפש שלי, לא, אי אפשר להמיס עליה את המילים והיה מחניך הקדוש, או אפשר? אני לא מדבר כרגע על המישור של החיוב. נגיד שאני בסדר, נגיד שאני מסתדר עם הפסוקים הראשונים בפרשת כי תצא, ואני לא עבריין. אבל השאלה היא לא האם אני עבריין, השאלה היא מי אני, מה כוחותיי, מה הנפש שלי. דוד המלך, מה שכתוב פה בפרק כף למעלה, יצא למלחמה יולביך, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תרצו מפניהם. אומר דוד המלך בפרק שנבחר להיות באלול ובתשרי, פרק כף זין בתהילים. למרות שהיה יותר מתאים אולי פרק נון א' בתהילים, של חרטה ושל כניעה ושל בקשה לחיבוס אלוקי, חטאים, פשעים, אין, בפרק כ"ז אין זכר מזה. מה אומר פרק כ"ז? לדוד השם, מורי ואישי, ממי יירא? השם מעוז חיי, ממי יפחד? מה אתה, אתה אדמו"ר שאתה אומר לא לפחד כלל? מה, מאיפה האדם לוקח את היומרה הזאת להגיד, אני לא מפחד? אומר דוד, אם תחנה עליי מחנה, לא הראה לי בו. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. המילה בזאת היא הכי חשובה, שנבין במה אתה בוטח, למה אין פה בירות, למה זה נשאר סתום. אלא מה נלך להמשך? בהמשך כתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. זה סתם, זה דורש הרבה ריכוז, שאדם יש לו המון בקשות, ואומר, אחת. זה צריך להיות התמצית שבתמצית. למה אתה רוצה לשבת בבית השם? למה אתה רוצה לשבת בבית השם כל ימי חייך? עונה דוד, לחזות בנועם השם. אז אנחנו מבינים, יש פה איזו שאיפה לשיא, יש פה מוכנות לממש את המאמץ להגיע לשיא הזה. אבל הפסוק לא נעצר פה. הפסוק ממשיך ואומר, ולבקר בהיכלו. בשפה העברית לבקר זה להיות חמש דקות, חצי שעה. אחרי שאתה אומר שבתי בית השם כל ימי חיי, אתה הולך להוריד את זה לרף של 10 דקות? וחוץ מזה, אתה דוד המלך, אתה צריך להיות שר אוצר, שר הרווחה, שר המשפטים, שר הביטחון. אתה לא יכול לשבת בבית השם כל ימי חייך. אז מה, אז אתה כל הנפש שלך מתוסכלת מזה שאתה לא מיישם את השאיפה שלך? מה כוונת הפסוק הזה? השאלה אם נכון לפרש שלבקר בהיכלו זה להיות 5 דקות. במושג ביקור חולים רואים מהגמרא שזה מושג אחר לגמרי. שרבי עקיבא שומע שיש חולה מתלמידיו, לפי הגמרא בנדרים בדף מם, ואף אחד לא נכנס לבקר אותו. הוא נכנס. כתוב שם, כיבדו וריבצו לפניו, או כיבדו וריבצו. זאת אומרת, התחיל תהליך שרבי עקיבא בוודאי התחיל אותו, אבל יכול להיות שתלמידים ראו אותו וגם הם עשו ככה. ניקו את החדר והחליפו את המצעים. החולה אמר להם, אמר לו רבי עקיבא, החייתני, החיית אותי. יצא רבי עקיבא, אומרת הגמרא, ודרש, כל מי שהוא אינו מבקר חולה, הרי זה שופך דמים. אומר רמב"ן, לפי הגמרא הזאת בנדרים, מה זה לבקר חולה? הרי לא כתוב שרבי עקיבא בא לבקר, עשה תיקונים עם סודות עליונים של השמות המפורשים, והחולה התרפא. ואז רבי עקיבא הפך להיות בבא עקיבא, מופת גדול. לא. כתוב, ניקה את החדר, החליף את המצעים. על כן אומר רמב"ן, לבקר זה להרגיש מה צריך. לחולה יש הרבה צרכים. הצורך הכי גדול של כל חולה זה שיעזרו לו להתעודד. רוח הגבורה של החולה להתרפא, יש לה תפקיד משמעותי מאוד ברפואה. וגם הרפואה המודרנית שלכאורה עוסקת רק בתרופות, זריקות וצילומים, ברור לה היום שצריך לעסוק בנפש. במקום אחד בארץ, מגדולי בתי החולים בארץ, הגיע ראש מחלקה למסקנה, פרופסור, שמדובר על חלקים מאוד משמעותיים בגוף, הגיע למסקנה שלמעלה מ-50% מהפונים למחלקה, כלומר שסובלים, אין להם שום בעיה פיזיקלית או ביולוגית, רק נפשית. במובן הזה אומר בעל עקדת יצחק, פה בשער 97, בפסקה 6, שכל התפקיד של חודש אלול ותשרי זה לאזן ולטהר את הנפשות. יש לו סגנון מאוד מיוחד. אומר, נשתברו הלוחות, ואז עולה משה רבנו ל-40 יום נוספים כדי לקבל את הלוחות השניים. זה פרק הזמן מראש חודש אלול ועד יום כיפור. משתמש בעל העקדה בעיקרון הזה של לוחות שניים ולוחות ראשונים כדי להגיד, הנפשות רוצות לטהר את עצמן. זה פרק הזמן של 40 היום מראש חודש אלול ועד סוף יום כיפור. תיאור הנפשות בהקשר הזה של רבי עקיבא, הוא מכניס את כל גדולתו, התמדתו, מסירותו, גאונותו עכשיו לדקה הזאת של ההקשבה וההרגשה מה החולה הזה צריך. מי שחושב שצריך לשתות שתייה תוך כדי, אז דאג שיש שתייה, אז תודה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. רבי עקיבא מזהה, על פי הזיהוי, הוא ותלמידיו גם פועלים. כתוצאה מכך, התלמיד אומר, רבי יחיתן. אומר דוד, אני רוצה לשבת בית השם כל ימי חיי. למה? אני רוצה לחזות בנועם השם. למה אתה רוצה לחזות בנועם השם? בשביל לבקר בהיכלו. אני רוצה לבוא להיכל, אני רוצה שההיכל יגיד לי מה תפקידי. אני בא לבקר בהיכל, זה לא משנה כמה זמן. ממש ככה זה גם לא משנה כל הזמן שאני יושב בו. נגיד שמדובר באדם שכן יושב בבית השם כל ימי חיה. אבל לא זה הדיון. השאלה אם כמות השעות, כמות הדפים, כמות הידיעות, כמות ההלכות, כמות החוויות הרוחניות שהאדם קולט, מה הכותרת שלהם? האם זה לבקר בהיכלו? כלומר, בעצם הסיבה שבגללה הוא רוצה להיות קשור לאותו היכל היא לא כדי לספק את הדמיונות שלו, רצונות שלו, אלא כדי לדעת מה סדרי העדיפויות ומה המשימות האמיתיות שלו. אומר השפת אמת, לזה התכוון דוד כשאמר, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. שהרי אומר השפת אמת, שאנחנו קוראים פה בפסקה הראשונה, כתוב שם כך, בפרק אף. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב עמך. לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. בסדר? תעצור פה. למה אומר השפת אמת, הוסיף הכתוב, המהלך מארץ מצרים? על כן, אומר השפת אמת, המילים אם תחנה עליי מחנה, מה תפקיד המילה תחנה? מחנה זה יכול להיות לשון זכר ולשון נקבה, אז אפשר להגיד זה גוף שלישי, תחנה. אומר השפת אמת לא כך. זה גוף שני נוכח. אתה אלוקים. אתה שהעלית אותנו מארץ מצרים. לא הבאת אותנו ממצרים בשביל ליפול, אלא בשביל להיבנות. אם לך אלוקים יש בשבילנו משימה שנקראת מלחמה, אם אתה מאפשר לאויבי ישראל לרגע להרים ראש, אני מבין מזה שזאת המשימה שלי. בזאת אני בוטח, לא בתוצאות, בזאת אני בוטח שזאת משימתי. אז מה יש לי לפחד? להיזהר כן, להיערך נכון כן, לא לזלזל בסכנה כן. אבל מה יש לי לפחד במובן של להשתתק? הרי זאת משימתי, אבל שמה באתי להיכל? ההיכל אמר לי לצאת למלחמה. אם אדם מבין שהמלחמה זה איזה הכרח מגונה, יש לו יצר והוא לא מסוגל להתמודד, התורה אמרה לו, תשמע, אתה נשאר בחבורה, לא מוציאים אותך מחוץ לחוק. אבל תחכה עד שהבעל קורא יגיע בשבת כי תיסה, כי תצא לפרק כף ג', זה ייקח נגיד רבע שעה, 10 דקות, ואז תראה את המילים והיה מחנך הקדוש. תדע לך, כשאתה לובש מדים של צהל, אתה נמצא בבית מדרש. אתה נמצא במקום שדוד המלך רצה לשבת כל ימי חייו. למה אתה נמצא שם? כי התברר שאלוקים רוצה שתהיה שם. אז בוודאי שאתה לא מתוסכל, בוודאי שאתה לא רועד מפחד, ודבר השלישי, בוודאי שלא תדבר דיבור שלילי. יכול להיות שאתה טירון, יכול להיות שזה הבסיס, בסיס הטירונים שהגעת עליו, זה היום הראשון לטירונות, ומקובל שהטירון הוא כמו עלה נידף, ועוד במקרה שלא במקרה הוא מגלה את סגן האלוקים לידו, את הממם שלו. ואיפה הוא פוגש אותו? שניהם נפגשים במטבח. מה ממם טירונות עושה במטבח? אין קושיה. אבל מה הטירון עושה במטבח? הוא מחפש את הטבח. בשביל מה אתה מחפש את הטבח? בשביל להגיד תודה. כשאתה אומר את התודה, אומר לך הממם שלידך, בצבא שלנו אין תודה. תגיד לו, בצבא שלך אין תודה, בצבא שלי יש תודה. ואם אתה רוצה, תכניס אותי לכלא על חוצפה. ותלוי באיזה צבא מדובר. אחד יכול להסתכל על הצבא כאוסף של דרגות ופקודות וימחים ותקציבים ורגילות, ואחד יכול להסתכל על הצבא ולומר, והיה מחנך הקדוש. לא ונשמרת מכל דבר רע מפני שאחרת תחטוף. אלא כשאתה נמצא במקום קדוש, אתה פועל לפי זה. הכוח שלך להשתלט על דיבורך הוא יותר מפותח מאשר בחיים האזרחיים. אם היית ככה מתייחס לצבא, ברור שבצבא היית מדבר פחות לשון הרע. אלא, אני בשטחיותי לא חושב ככה לצבא. כיוון שלא, אז אני נשחק. כיוון שאני נשחק, אז מגיע אלול, אז אני חוזר בתשובה, ואני אומר, הלוואי, הייתי יכול לשם בזה לשם כל ימי חיי. זה גלגל שהוא מתגלגל, ועוד גלגל, ועוד גלגל, גלגל לשיניים, במקום להבין שאני צריך לעשות תשובה על הדבר שהכי קשה לעשות עליו תשובה, על קטנות. חטא, אדם מבין מה עשו. יכול להיות שאדם נפל, הוא יתקן. קטנות זה דבר נעים. זה, אתם לא מכירים את זה, אני אומר לכם מניסיון אישי, קטנות זה דבר שמאוד מאוד רוצה להיחס בו. הוא מאפשר לי לחיות את החיים שלי, בלי הרבה עניינים, סיבות, דאגות, פילוסופיות. עכשיו התורה צריכה לטפל בי. צריכה לפרק לגורמים את המסך הזה. אז היא עושה את זה אבן אחרי אבן. היא מראה לי את הפנים הקטנות שלי, ואז היא מראה לי את הגודל. אז היא מתחילה ודיברה תורה כנגד יצר הרע, ועוברת לעם מחנך הקדוש. ואז דוד אומר לי באלול, תדע לך, הגובה הזה של המושג לבקר בחלו הוא פשוט בתכלית הפשטות. אם לא הבנת את זה, בוא נלמד עוד סוגיה. שהמרחק שם בין הקטנות לגדלות הוא ממש בולט לעיניים. פרק אף ב' לא תראה את שורכיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, אשר תשיבם לאחיך. אני קשה לי להמשיך בשיעור. מישהו זוכר, אני אמרתי, ברכתי שהכל על השתייה? תודה. נרגעתי. כתוב בתורה, לא תראה את שורכיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, אשר תשיבם לאחיך. תספרו כמה פעמים המילה אחיך. פסוק א', פסוק ב', פעמיים, פעמיים זה כבר ארבע. עוד אחיך, חמש. עוד אחיך, שש. שש פעמים המילה אחווה זה לכל הדעות רציני מאוד. אבל בפרשת משפטים, במצווה דומה מאוד, התורה אומרת, חמור שונאך, אויביך. יכול להיות, דיבר הכתוב בהווה אצל אלה ואצל אלה. אומר רמב"ן, זה אותו אדם. הוא יכול להיות אחיך, הוא יכול להיות אויבך. איך? אומר רבן, את הפטנט הבא. תזכור האחווה, ותשכח השנאה. זיכרון ושכחה, אצל העולם המודרני, הם בסתירה פנימית. אני לא חושב שהיה פעם אדם כל כך זוכר כמו האדם המודרני. יש לו זיכרונות בפלאפון, יש לו זיכרונות במחשב, אלוף העולם. עוד לא היה אדם שכחן כמו האדם המודרני. וההבדל מזיכרון לשכחה הוא לא במאגר, אלא בשימוש במאגר. וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, זה לפי ספר מצוות גדול, מצוות הענבה. אדם בונה, אדם יוצר. איך פרופסור, אני כבר לא זוכר את השם, אני מקווה שעדיין זה מביא גאולה לעולם. מראיינים אותה השבוע על כל המהלך הזה של הפרוטונים והאלקטרונים והמנהרות, 27 קילומטר. להבין את החידה של היקום, המפץ הגדול. אז המראיין שואל את הפרופסורית, תגידי, את חושבת שאפשר להבין מתוך הניסוי שלכם שיש אלוקים? אז רואים שהיא נפלה מהכיסא מתוך השאלה, היא אמרה לו, אני לא נכנסת לתחום הזה. תחום. אז אפשר לזכור, אפשר לשכוח. אני יכול להתעלם, אני יכול להכניס לתחום, אני יכול להיפתח. זה שאלות יחסיות, תלוי מה עמדת האדם. אז באחווה ושנאה קיים אותו פרק. כי האיש ההוא מצד החיצוני שלו הוא שונא שלי. הוא מתחרה שלי. הוא מתווכח איתי. הוא מציק לי. הוא פגע בי. הכל. אבל אומר לי רמב"ן, תדע לך, האיש ההוא בחיצוניותו זה לא כל אישיותו. יש לו נשמה. תשכח, כלומר, תשים בתחום, תשים בפינה, תשים בשוליים את החיצוניות שגרמה לך את השנאה, ותציף, תשים במרכז את האחווה שהיא הייתה נסתרת, כי היא שורש הנשמה. וממילא, אותו האיש היה יכול להיות שונאך, אותו האיש הוא אחיך. הרי מה התורה אומרת? התורה אומרת בציווי הזה, לא, כן, בכבוד. בטח, השאלות שלכם זה הכי חשוב. הנה אפילו כתוב פה, לחזור על שאלות החברים לטובת החברים. כן.
כאילו...
אחינו, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך. בכבוד. הנה איתנו ביחד, לאט לאט. עוד קצת. הנה, הוא מוצא, הוא מוביל את כולנו. ידיד השם. אמן עם כל ישראל. כן.
זה שהתורה השתמשה לי, זה ההסבר של הרמב"ן, אבל עדיין, שהתורה, עצם זה שהשתמשה חמור סונחה וכו', יש פה כאילו איזה לגיטימציה, איזה פתח להגיד, יש מציאות כזאת, כאילו, למה התורה שהיא באה להרים אותנו לאידיאל האלוקי? להגיד שבעצם אתם אל תשתמשו במילים האלה, למה היא כאילו מורידה אותנו לתוך, כאילו מכניסה לנו כאילו, שכאילו יש אפשרות כזאת לטעות בזה, למה...
אתה שואל בצדק, למה התורה פרשת משפטים כתבה את המילה הזאת, צונחה אויביך? אומר המשך חוכמה אור שמח, שהיא כתבה את זה לפני חטא העגל. למה? כי הדבר היחידי שהתורה התירה, ולא צריך להשתמש במילה לגיטימציה, שהיא מילת חול זרה, הדבר היחידי שהתורה התירה זה לשנוא עבירה. שונאך זה שעובר עבירות. לפני חטא העגל, אומר המשך חוכמה, אנשים היו נקיים. אז השנאה הייתה נקייה, היא הייתה למעשה השלילי. אחרי חטא העגל ירדנו ממדרגתנו, כבר אי אפשר לשנוא. יכולתי אולי להדגיש הדגשה אחרת לפי הרמב"ן, אבל אני חושב שחשובים דברי האור שמח כשלעצמם. למה אני מרגיש שיום הזיכרון שלו גם היה באלול? מישהו יכול לבדוק את זה? משך חוכמה ושמח, מישהו יודע? נראה לי היה בדלת אלול, יכול להיות כזה דבר? אז זכינו להזכיר אותו היום. שבוע שעבר פספסנו, אז... טוב. הנה, כבר הלכו לבדוק. ברוך השם, יש פה חברים טובים, נוסעים בעול, עובדים ביחד. בעזרת השם. אז אתה גילית בעצם את הסוד הגדול שהפרשה רוצה לברר מה זה צדיק. מה זה אדם גדול? מה זה גדלות? לעומת קטנות. לכן התחלנו בדוגמה הזאת. זאת אומרת, התחלנו בדוגמה של הצבא, ועכשיו הדוגמה של האחווה. שאני יכול להישאר צמוד לחיצוניות, אני לא מסוגל לראות בו אחי. אבל מה התורה אומרת לי? לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם. השם תשיבים לאחיך, ואם לא קרוב וכו'. וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו מצאתה. ומה כתוב עכשיו? לא תוכל להתעלם. תגיד אסור להתעלם. מה זה לא תוכל? שבנפש שלי אני לא אוכל להתעלם. למה? כי הוא אח שלי. לא, הוא לא אח שלי. הוא במפלגה ההיא, הוא המועמד השני לראש, לא יודע מה. אנחנו עכשיו נכנסים בתקופה שהמושג אחווה, מי יזכרנו בכלל? אז מה? אז הוא באמת לא קיים? הרי יכול להיות שאם בני אדם, ולא משנה מי הם, היו מוכנים לשבוע שבועיים לאמץ את שיטת הרמב"ן ואת המלצת התורה, לעסוק קצת פחות בחידודים החיצוניים וקצת יותר במשותף הפנימי, יכול להיות שהיינו נראים אחרת. המלבים שדבריו נמצאים פה בפסקה 8, הוא אומר, מה זה נשמרת מכל דבר רע? למה אסור לשון הרע בצבא? כדי שלא ירבו ביניהם מחלוקת ויקו במכה רבה מאוד יותר מן האויבים. כמו הפחד בסוגיית סנדל המסומר, שאנשים נלחצו בתוך המערה ורבים אלה שנהרגו פנימה מאשר מאויבים מבחוץ, ככה שנאה זה אוסף של תכונות נפשיות עם עוצמה אדירה. לכל עוצמה יש קליפות ויש גרעין. הבעיה היא שבמידות ובכוחות הנפש אין מנהרות 27 קילומטר לעשות ניסוי, אלא מוצאים תינוקת במזבדה. זה הכל גלוי. אני יכול להגיד, זה לא אני, זה לא שכונה שלי, זה לא המשפחה שלי. זה יהיה יותר גרוע מקטנות להגיד את זה. זה חלק מהעם שלי, זה חלק מהדור הזה. שאתה מוכל במסעדה בנתניה, אבל הוא לא יכול לאכול בשקט. אלא מה? למי אני, את מי אני מעלה לשידור? את המפכ"ל של המשטרה. למה לא את שרת החינוך? למה את לא את זה שמכונה שר תרבות? אז זה לא קשור לחינוך ותרבות? הרי אם היה ברור לחברה את מה שברור לפרשת כי תצא, שברגע שיש צעקה של מישהו שסובל, החברה לא שותקת. אם חברה מתנהלת במילים האלה, לא תוכל להתעלם, אז הייתי נראה אחרת. אז חוזרת השאלה, מי אני? אני זה מהיצרים של פרק א', או אתם מהמחנך הקדוש של פרק ג'? אני זה מהיצרים של אחי ומתגבר על השנאה, או אתם מהקודש, מהתואר, ששוכחים את השנאה? זה כל השאלה. לאן הפלתי בשטחיות שלי את מושג התשובה? לעולם לא אכנה מישהו שלא השיב אבדה ועכשיו תיקן את דרכו בעקבות הפסוקים והמדרש להיות משיב אבדה. לעולם לא אכנה אותו בעל תשובה. למה? למה מי שהצליח לעקור את השנאה מליבו ולהשאיר ולהציף את אותה נקודת אחווה פנימית, למה מי שהצליח במשימה הזאת לא יקרא בעל תשובה? כי אני נשאר קטן במושגים קטנים. אני לא שומע, אני לא שומע שהתורה אומרת לי תגדל. אני קורא את הפסוק הנמצא אחרי השבת אבדה, לא ילבש. אל תערבבו את הנפשות. שאלה גדולה היום בצבא, ערבוב הנפשות. מי עומד מאחורי זה? מה הוא רוצה להשיג בזה? המילים הם מילים מודרניות שאי אפשר כמעט לעמוד מולם. שוויון, שוויון הזדמנויות, בגץ המגן על שוויון הזדמנויות. רגע, יש פה עוד יהודי, רוצה להגיש מועמדות לעירייה, מה אכפת לך לתת לו שוויון הזדמנויות? לא, כי יש קלון ואין קלון וממתי ועד מתי. אז איך אתה קובע? לפי מה אתה קובע? התורה בונה בהדרגה את הנקיות שהיא מפתח לגדלות. אל תערבב, אל תערבב גברים ונשים, ואחר כך גם אל תערבב דברים נוספים שמופיעים בפסוקים. תשמור כל הזמן על המוכנות לברר את העולם הפנימי. תגיע למצווה, כן, בכבוד. אם כוונתך בשאלה על דברים חיצוניים שאפשר מכוחם למצוא את המשותף, אם כוונתך על השיטה הכללית של ספר החינוך אומר אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז ספר החינוך בעצמו במצוות תף י' ד' ועוד אומר בצורה ברורה מה המשוואה. אומר כך, באיסור אל תפנו אל האלילים, הוא אומר האבות הם המחשבות, המעשים הם התולדות. אלא שזה תחילתו של מעגל, והמשכו של מעגל זה אחרי המעשים שכם הלבות. אבל במה דברים אמורים שהחיצוניות יכולה להשפיע ולעורר את הפנימיות? אם אני רוצה בכך, אם אני מבין שזה התפקיד של החיצוניות, אבל אם אני הופך את החיצוניות להיות אליל, להיות כוח מחליט בשבילי, אז ההבדלים, הם יעשו את הכל. את מה אדם רואה, את הנגעים של האחרים, ואת ההבדלים החיצוניים. אין לו זמן בכלל לראות את נגיע עצמו. היה משרד החינוך, היה נושא שנתי מרכז לפני, אני חושב, 10 שנים, משהו כזה, אולי יותר. הזכות לכבוד והחובה לכבד. ואני כל כך, זה מצא חן בעיניי, והתעסקתי עם הזכות לכבוד. וככה בחשתי בזה, ולא נשאר לי זמן ליישם את החובה לכבד. החיצוניות היא דבר מאוד רגיש, מאוד נזיל, תלוי איך משתמשים. היא לבדה, החיצוניות לא יכולה לבנות את החיים. אלא אם כן, זה הפחד הגדול שלי, זה הלחץ הגדול שלי, על עצמי, שאני אשאר כל כך קטן, שאז הדבר היחידי שישאר לי זה החיצוניות והמדידה כל הזמן של האחרים, ואז האיש ההוא הופך להיות לא אח שלי. אני הייתי בבית שני והיינו נותנים לי שיעורים במכון מאיר על כך שאני אזהר מסינת חינם מפני שהבית השני יכול לחרב. מה הייתי עושה? הייתי משתפר? לא הייתי משתפר. למה? כי אני הלכתי לחיצוניות, בחיצוניות ראיתי אנשים הפוכים ממני. דעותיהם שונות, הם רוצים שלום, אני רוצה מלחמה, או אני רוצה שלום, הם רוצים מלחמה. הם ימין ואני שמאל, או הם שמאל ואני ימין. ואז מה קרה? שמעתי את הפסוק הזה בקיטצה. הרי קראו את זה גם בבית שני. 6 פעמים אני שומע את המילה אחיך. אפשר אחרי המילים האלה להיות שונא חינם? אני אומר לכם, כן. למה? כי החלטתי שהאיש ההוא הוא לא אח שלי. לעולם אדם לא יכול להחליט את זה על אח שלו. בעולם הפנימי הוא לא יכול להחליט את זה. בחיצוני כן. אם אחווה היא צמודת מדד, או של הסכמה או של רווחים, בטל דבר, בטל אהבה, בטל אחווה. אבל אם זה דבר פנימי שהתורה אומרת אותו על תעבור עבירה, היא לא מסתפקת בזה, היא אומרת לא תוכל להתעלם. דע לך, אחווה זה דבר פנימי, אם אתה פתוח אליו לא תוכל להתעלם ממנו. אז לפחות אני יודע מתוך כך שהפלפול הזה בשאלה מי הוא אחי ומי לא הוא מיותר לחלוטין, ואם נכנסתי אליו מכל מיני סיבות אני צריך לעשות תשובה עליו, לחזור בתשובה, לתקן. ואולי יותר עמוק מזה, יותר פנימי מזה, הפסוק אחר כך, התורה הרי ממשיכה ואומרת, פסוק ו' בפרק כ"ב, כי יקרא כן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תבקח לך למען ייטב לך וארכת ימים. זה שני מושגים שהאדם המודרני מאוד משקיע בהם, הם מאוד חשובים לו. למען ייטב לך וארכת ימים. שתי מצוות בתורה, במיוחד כפי שהן מנוסחות בספר דברים, פרשת ויתחנן וכאן, זוכות או זוכה המקיים לשני דברים, לטוב ולאריכות ימים, כיבוד הורים ושילוח האם. ואתה פותח מסכת קידושין דף למתת, אתה פוגש שם רבי יעקב אומר לך בלי, יש פה שאלה מדימונה, אם אפשר לחזור על השאלות, נו, זה מה שעשינו, לא? אז בהמשך תשאלו איתו בכל רם, ואז ישמעו כל אחינו. במובן הזה של דברי רבי יעקב, אומר בגמרא בקידושין, שכר מצווה בעולם, אין שכר מצווה בעולם הזה. עוד הייתי יכול משהו קצת לחפש, להתפלפל, אומר לי רבי יעקב ככה, הרי שהיה שולח את בנו למגדל גבוה ואומר לו, שם יש כן, אני רוצה את הכן. האבא אומר לבן, והבן עולה למגדל. זאת אומרת, לפנינו שתי מצוות שעל שתיהם נאמר ייטב לך וארכת ימים. נפל הבן ונהרג, איפה טוב ואיפה אריכות ימים? עד כדי כך חכם חכמי ישראל שראה את זה, לפי סיבה אחת בגמרא במסכת קידושין, הוא בן אבויה, הוא שנה, הוא פרש בגלל זה. הוא לא יכול לסבול את הסתירה הפנימית הזאת בין המצווה, הניסוח שלה והמימוש שלה במציאות. כל עיקרון, כל אידיאל, יש לו אחריות להתממש במציאות, אחרת זה תיאוריות. לא יכול לסבול את זה. אבל הוא בגאוותו, אפילו עברית הוא לא הבין. למה? כשאני קורא בשטחיות שלי את המילה או את המילים למען ייטב לך, מה אני מבין? טוב. איזה טוב? על פי עולמי החיצוני. ארכת ימים, אריכות ימים. אומר לי הנביא ישעיהו, בפרק, פרק נ"ח, זה הפרק של יום כיפור. אנשים שואלים, למה צמנו וזה לא מתקבל? אומר להם הנביא, מפני שאתם ביום צום חשבתם על כל ההנאות שלכם. איך אתם גובים חובות מאחרים? איך אתם לוקחים ריבית? אם הייתם שואלים אותי הנביא, הוא אומר, הייתי אומר לכם כך, פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך אל תתעלם. מבשרך אל תתעלם, מסיים הפסוק וממשיך בפסוק הבא, אז יבקע כשחר אורך וארוחתך תצמח מאוד. אין ביום הכיפור ארוחות בחטא, יש ארוחה בחף שצומחת. מה זה ארוך? מה זה אריכות? מה זה חיים ארוכים? זה חיים עם איכות חיים מוסרית. אדם שמכיר טובה, הוא יכבד את ההורים שלו. אם אני לא מכבד את ההורים שלי, יש שם לזה. התורה לא עוזבת אותי במנוחה, היא קוראת לי שם. שם חמור, נבל. למה התורה משתמשת בדיוק כזה חריף? אומר רמב"ן, בדברים למד ב', ובשפה השמית אותיות ב' ופ' מתחלפות, זה כמו לומר נפל. יש מינימום, זה נקרא מכיר טובה. אתה לא מכיר טובה, אתה פחות מהמינימום. מה זה ארכת הימים אם אתה מכבד את הוריך? שאתה בן אדם. השיעבוד למושג טוב החיצוני הוא ילד את המושג החברתי הנאור עשירון עליון. מה הכוונה עשירון עליון? אנשי שדרות, אנשי גוש קטיף וצפון השומרון, אנשי קריית שמונה. או עשירון עליון זה כסף. תלכו תשאלו בתי אבות, במרכזים סיעודיים, בבתי חולים, במחלקות של גריאטריה, זה גיל מבוגר. תשאלו בסטטיסטיקות כמה אחוזים מהעשירון העליון באים בכלל להורים שלהם מעל גיל מסוים. אז הם עשירון תחתון. יש להם טוב חיצוני, אבל הם מושחתים. מה התורה אמרה? אתה מקיים שילוח הקהל, אתה מקיים כיבוד הורים, תחיה עד גיל 120? אם משימתך לחיות, תחיה. אם לא משימתך לחיות, לא תחיה. התורה רוצה לבנות תודעה שלפני שיש חיים, יש משימה. ביגמר המשימה, נגמרים החיים. צמודי משימות. זה בבבלי בקידושין, זה מנוסח בצורה לא ברורה. רבי טפון בא לבית מדרש והוא מספר שהוא מכבד את אמא שלו, שהיא רוצה לעלות על המיטה, אז היא עולה עליו ואז היא מגיעה למיטה, או לרדת. חכמים אומרים לו, וזה לא ברור מה הדיון ביניהם, עוד לא הגעת לחצי כיבוד. בירושלמי בקידושין זה כתוב אחרת. החצר שלה, הלכה לה בחצר האימה, ובשבת הסנדל נקרא, היא צריכה לחזור הביתה. אז מה עושה רבי טרפון? הוא שם את היד על האדמה, ואמא שלו את הרגל שלה על היד שלו, וכך היא מתקדמת עד שמגיעה הביתה. אומרת הגמרא, לימים חלה רבי טרפון, נהיה בסכנה. נכנסו חכמים לבקרו. אמא שלהם אומר, אמא שלו אומרת, תשמעו, הבן שלי רבי טרפון הוא מיוחד במינו בכיבוד הורים. אומרים לחכמים, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים. אומר סלבצ'יק, אתם נכנסים לבקר חולה, להרבות זכויות, אתם מקטרגים עליו. אתם אומרים, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים. עונה סלבצ'יק תשובה, שהלוואי, אני בשיעבוד החיצוני שלי לשבחים ולכל מיני מחמאות, הלוואי שאני לפחות אוכל להבין את התשובה הזאת, ליישם אותה, זה כבר פרויקט בפני עצמו. אומר סלובייצ'יק, האמא חשבה שהגדלות של רבי טרפון זה יהיה להיות גדול בתורה. עכשיו הוא בסכנה, עם ארבע זכויות, היא אומרת, כיבוד הורים. אומר סלובייצ'יק, אמרו לה חכמים, אולי התורה, אולי התפקיד של רבי טרפון היה ללמד כיבוד הורים. זה היה משימת החיים שלו. עכשיו, אם את צודקת, אמא, שהוא היה כל כך מיוחד בזה, אז גמרנו איתו. שבחך זה כתרוגך. בואי נגיד, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים, יש לו הרבה משימות. וכתרוגנו יהיה שבחו. בשיעבוד לחיצוניות, אי אפשר להבין את הרב סולובייצ'יק. אי אפשר להבין את הגמרא, ואי אפשר להבין את הפסוק. הכוונה, יש לך עוד הרבה מה לעבוד. אל תתפעל. היה לי רב גדול, רב חזקאל דאום, זכר צדיק לברכה. מראשוני לוחמי התורה הגואלת בתחום מצוות התלויות בארץ, בהקשר הכלכלי-מסחרי. הוא היה הרב הראשון של תנובה. הוא היה מקדש שם שמיים גדול בכל התחום של מערכות הקשרויות למיניהם. איש לא היה עומד בפניו, גדולים וקטנים. בימי חייו, עשרות פעמים שמעתי אותו, בכל מיני הקשרים. ברגע שהוא היה שומע מישהו, מתחיל לשבח אותו, הוא היה אומר בקול כזה מחוספס, מושב רמת מגשימים, אתה יכול להגיש לי את זה בפתק? והיית יודע שאין מה להמשיך עם זה. לא סבל, לא סבל שבחים. חצי זה אומר לך, תשמע, יש לך עד הרבה הרבה לפניך. אני יכול להישאר בקטנות, אני יכול לאסוף את כל הדברים שכתובים פה, וכל הזמן לחלום על שכר. ואז אני רואה את הפסוק, כי תבנה בית חדש, ועשית מהכלא גגיך, ולא תשים דמי בביתך. אז אני הולך למדרש תנחומה, מדרש תנחומה אומר לי שם, גלגלי שיניים של שכר, נפלאים. אם אתה שם מהכלא, אתה תהיה לך בית חדש, הכל, הכל מרווח. אבל אז אני נשאר בקטנות. כן. השאלה הגדולה, השאלה איך להבין את דברי חכמים, בכלל את מכלול הדעות שם בסוגיה בקידושין, לגבי שכר ולגבי אריכות ימים. מפני ש התביעה לעשות את המעשה בכוונה הנכונה ובעוצמה הנכונה היא תביעה מתמדת מוצדקת. והשחרור של רבי יעקב משחרר אותנו מהצורך למדוד את התוצאות, גם זה דבר חיוני מאוד. לעניות דעתי, בהקשר של שתי הזוויות האלה, לא צריך להכריע ביניהם. כלומר, צריך לקחת מנושא השכר וממילה מהביקורת סביב האיכות את התביעה לעשות יותר טוב. יותר נקי, יותר טהור, יותר בעוצמה, יותר במסירות. אבל תוך כדי תנועה לצמצם את המבט, את ההסתסקות, את הציפיות לסוגיית השכר. על אותה סוגיה בקידושים. שבה יש גם בירור של אחריות של האדם על עצמו, סביבתו, המספרים, 50%. אם אין בעולם 50% זכויות, אז יש מפץ גדול. אומר רמב"ם הלכות תשובה פרק שלישי, קודם כל תדע לך יש אחריות. שנית הוא אומר, אבל תדע לך עוד ידיעה, יש זכות שווה כמה אבונות, יש אבון שווה כמה זכויות. מוסיף הרמב"ם דבר שלישי, ששומט את הקרקע מתחתי. אומר הרמב"ם, ואין דנים אלא בדעת אל דעות. אתה לא יכול לדעת. לא תדע מי עשה טוב ומי לא. ולמה? כל כך חיכיתי לרגע הזה שאני אוכל להגיד, תעביר ממשלת זדון מן הארץ. יש לי רשימות מדויקות, שמות, כתובות, פלאפונים, פקסים, הכל יש לי. עכשיו אני לא ברור לפי הרמב״ם מה אני אעשה, אבל יכול להיות שרמב״ם אומר לי, אתה יודע מה? בוא אני אציע לך הצעה לאיזה הקדמה לכוונה. תגמור את הכוונה ההיא, תמשיך הלאה. תעביר ממשלת זדון מן הארץ, הכוונה תעביר את הממשלה של הזדון עליך. אז אדון שולט עליך, את זה תעביר. אז אני, יש לי עכשיו קר נרחב לפעילות, להעביר את הזדון ממני. אז אני כבר שוכח את כל הרשימות שלי. זה לא כל כך דבר בריא שמישהו יענש בסיבתך. לא כל כך בריא. ולהתחיל להיכנס לחילוק, מה נקרא שאתה יכול להוציא בבית דין, מה לא, עדיף לא להיכנס לזה. אם אתה שמואל הקטן, אתה אומר בנפול אויבך אל תשמח, אתה יורד מעליית הגג כשאתה מזומן לקדש ולעבר את השנה, כי יש רק שמונה, יש שמונה ויש רק שבעה מזומנים, ואז אומרים השמיני ירד ואתה יורד ביוזמתך, בסדר, אז אתה יכול לחבר למינים ולמנשינים עד תהיה תקווה, כי אתה בא בלי רשימות, בלי כתובות. כן, חבוד אחי. ועוד איך, תהיה לך דוגמה פשוטה. הרי יש ועדת חקירה על מלחמת הצפון. אם תקום פעם ועדת חקירה על כל הערוצים, על כל האתרים, על מה שהם עשו במלחמת הצפון, רק על המלחמה הזאת, לא מדבר איתך לא על שום שאלה מוסרית שלפני כן, רק על מה הם עשו, צילמו, דיווחו במלחמת הצפון. אני חושב שיהיו אנשים שיהיו בכלא, מפני שמדובר בדיני נפשות. מה זה לשון הרע? מה זה מחלוקת? זה לא רק שאני מדבר עליך דבר לא טוב. אם אני אומר דבר שצריך היה להיות מכוסה ואני מגלה אותו, זה גם עבירה על מה שכתוב ונשמרת מכל דבר רע. עכשיו, גילוי סודות לא חייב להיות במובן הזדוני שאני רוצה לפגוע במדינה. אני נשארתי בקטנותי, ניצלתי את כישרוני המקצועי, יש איזו זכות מפוקפקת של הציבור לדעת שמזמן כבר לא מעניינת אותי, זה יותר על הבסיס הכלכלי, ואז הכל בסדר. וכתוצאה מזה נזקים בפועל בזמן המלחמה. אבל שוב, זה הבא טליה. כי אם אומרים לי היום, תשמע, צריך להגביל את חופש הביטוי. אדם מודרני יכול לקבל את זה? יכול לקבל איזושהי הקבלה? אומר הרב קוק, לא. צריך להשתחרר מהמאסר. אדם מודרני מוכן להשתחרר. אומר לו הרב קוק, הדיבור המקולקל הוא עצמו, הוא מאסר גדול. הוא מקווץ את הנפש. אם 10% מהדיבורים בכלי התקשורת על התינוקת ועל החיפושים היו על הריקבון והשחיתות של משפחה שמתפרקת בגלל הסבא, בקשר בין איש ואשתו, על הניוון הזה עוד לפני בכלל טיפול בתינוקת, אם את זה היו חוקרים, אם את זה היו חופרים, אם פה היו שואלים גם איך הגענו ויותר מזה איך לתקן, יכול להיות שהיו נשמרים מדבר רע. זה גלגלי שיניים, זאת אומרת שהם קשורים אחד בשני, השאלות הנפשיות, המשפחתיות, החברתיות, הלאומיות, הכל קשור יחד. כן.
רב,
אתה
מדבר
אולי במונחים מעשיים,
מונחים מעשיים כאילו
שאתה
אומר, אתה ככה. האם יש השפעה, זאת אומרת, אדם שמדבר נגיד לשון הרב, בלי קשר בכלל למלחמה, כן? בלי קשר באופן תקשורתי, בלי אופן ישיר. אדם שמצא במחנה, במחנה שהוא לא קדוש, הוא מדבר בו לשון הרב. האם זה
השפיע על המלחמה עצמה? השאלה למה אתה מתכוון מיסטיקה, אבל אני אומר לך על הכוס מים שאני מחזיק עכשיו, שאם היית חוקר את זה במעבדה, היית עומד ליד הכוס מים הזאת, ומדבר דיבורים טובים, עין טובה, מלמד זכות, רגוע, שלב, צורת ההתגבשות של המים הייתה נאה למראה, שקטה. ואם אני עומד ליד כוס המים, מדבר דיבורים שאני רגיל לדבר אותם, דברי לשון הרע, קנאה, תחרות, שנאה וכו', המים מתחילים להשתולל. במעבדה היית רואה שהמים משתוללים, לא רגועים. מה אתה מתכוון? מיסטיקה. זה שבני האדם במנהרות של ה-27 קילומטר עוד לא גילו את זה, כי הם רק מדענים. אבל זה אומר שאתה ואני, שאנחנו בני אדם פשוטים, עוד לא הגענו למדרגה של מדענים, יכולים לגלות את זה. שהרי מה עושה לך הפסוק בכי תצא? הפסוק בכי תצא, הוא מתאר לך מה זה איכות חיים. אתה צריך להבין שאם לא תלך לפי איכות החיים הזאת, כוחות החיים יתקבצו. גם המים, גם האוויר. לא צריך להגיע בצבא לזה שעכשיו היועצת של הרמטכ"ל לענייני נשים, היא מבקשת מגופים חינוכיים בצבא לטפל בדיבור, כי התרבות של הדיבור היא מקולקלת. כשאתה מדרדר כבר 20 מדרגות, מה תעצור? כשאתה מעמיד את הדברים על היסוד המוסרי, האוויר יותר נקי. קיבלתי טלפון היום צהריים, לפני הצהריים, אחד מגיבורי גוש קטיף, שהם אנשי סדרות מהזן הנדיר, שהמציאות היא לא... היא לא יכולה לפיל אותם. הם פורחים, הם צומחים. הם רוצים להתיישב בחבל לכיש, לכיש מזרח. אני לא בקי בשפת מינהל מקרקעי ישראל, אבל לדעתי מדובר באלפי דונמים שפרוסים משומריה בדרום עד המציאה בצפון. זו רצועה של, נדמה לי, 17 קילומטר. עד שהגיעו נחרבי גוש קטיף לשם, בכל האלפי דונמים האלה היו בסך הכל של הסך הכל 120 משפחות. כבר עכשיו זה עלה במאות, שלא לדבר על היישובים שיהיו שם זמנית בקבע ומקביל לחזרה לגוש קטיף. עכשיו הם רוצים לעזור לממשלה לממש את תוכניות ההתיישבות. כידוע, במדינת ישראל אין יישובים חדשים. ופה על הפרק מדובר על 5-6 יישובים. יש דבר שנקרא ירוקים. הם דואגים לא למסתיקה, לאיכות החיים. הירוקים מתנגדים להתיישבות בחבל לכיש מזרח. אבל ירוק שדואג לעץ, לא יכול להיות שהוא לא דואג לאדם. אז הנה ההצעה הבאה. יקום שתהיו 5-6 יישובים, ואז איך מדינת ישראל תחזיק מעמד עם זה שירדו עוד כך וכך עצים, או תבנית תכסית מסוימת שטוב שהיא תישאר כך? אולי תתכנסו כל היישובים ביחד, תעשו מקום אחד גדול, ותשחררו את כל הגבעות מה... אז שואל החבר, הוא הולך לאיזה ועדת, לא יודע, בדיוק, מליאה, משהו בשבוע הבא, מה כדאי להגיד? אז נאמר לו, תדבר על הירוקים. תגיד, התביעה ליישב את ארץ ישראל, התביעה ליישב את עם ישראל, היא תביעה ירוקה. לא במיסטיקה, במהות. היא תביעה ערכית לשמור על הטבע. הטבע, אם לא ישבו שם יהודים, הוא לא יהיה. ביום כיפור שעבר סיבר לי האגרונום של גוש קטיף, מוטי שומרון, שהוא גם מראשי מובילי המהלך של שמיטת צפים, שבמשך הרבה זמן חיפש אותו צוות טלוויזיה צרפתי לרעיין אותו, והוא התחמק. עד איזשהו שלב הוא ראה שזה בנפשם, אמר, תבואו אליי לחלק מהקבוצה של נווה דקלים, גר בינתיים בקרוונים בעין צורים, תבואו לשם. הגיע הצוות הצרפתי, אומרים לו, תראה, האיחוד האירופאי הוא קנה ממדינת ישראל את כל החממות של גוש קטיף. ממשלת ישראל קיבלה כסף עבור החממות האלה. בשביל מה? בשביל לתת אותם לערבים. זה הייתה ההתערבות של האיחוד האירופי בסעיף האחרון, לא מדבר על הסעיפים הקודמים. עכשיו שלחו צוות טלוויזיה כדי לצלם את החממות, לראות מה יצא מהכסף. הצוות הצרפתי מצלם, אין כלום, אין חממות. אין גידולים בגוש קטיף. אז הם צלצלו לאיחוד האירופי, אמרו להם, חבר'ה, תשאלו את הערבים מה קרה פה. עכשיו, הערבים זה עם מאוד דייקן, מאוד צמוד לעובדות, אין אצלו דמיונות, אין אצלו פנטזיות. אז הם אמרו הערבים ככה. היהודים, לפני שהם עברו מגוש קטיף, הם שמו רעל באדמה, ואי אפשר לגדל פה. הצוות הצרפתי הרגיש משהו לא כך נעים עם ההסבר הזה, אז הוא אמר, בוא נשאל את המתיישבים. אמרו להם, תשמעו, יש אחד אגרונום, הוא מבין בחקלאות, הוא יודע איזה רעל, מה רעל. אחרי שהוא חייך, הוא אמר להם, תראו, בואו נסתכל, שתי דקות זה לוקח, זה לא הרבה זמן, בספר, הוא לא ספר מודרני, לא במזרח ולא במערב, וגם לא באמצע. הוא אלפי שנים, ספר ויקרא, אחד מ5 תורה, כתוב שם בפרק כ"ו המילים, ושממו עליה אויביכם. אמר להם, יש תמיד חכם אחד הראשונים, לפני מאות בשנים, הרמב"ן. הוא פרש שהביטוי הזה זה סימן ברכה בתוך הכללות. שמעו עליה אויביכם. זה סימן שכל זמן שאויבים יהיו פה, לא, הארץ לא תיתן פירותיה. אמרו לו, תשמע, עכשיו ברור לנו לא רק שבזמן שאתם לא נמצאים בגוש קטיף זה לא מניב פירות, ברור לנו כל התהליך הציוני של 120, הם לא ידעו שהציונות התחילה בתלמידי הגר"א בעל שם טוב ועליית יהודי תימן, תפרש, תפרש מם, תפרש וכו'. אז אמרו 120 שנה, עד לפה הגיעה השגה שלהם. עכשיו אנחנו מבינים הכל. אמרתי לו, אתה במליאה שם תגיד שאתה רוצה להילחם מלחמת הירוקים. אתה רוצה להגן על הטבע. איפה שיהיו יהודים יהיה טבע. זה במסגרת האחריות שלנו. אתה יכול להגיד זה מיסטיקה. ואתה יכול להגיד זה הממשות. זה ההבדל בין גדלות לקטנות. ברגע קטן אז אבטיח. ברחמים גדולים, אומר הנביא ישעיהו בהפטרה של הפרשה, ברחמים גדולים אקבצך. גם כשהקדוש ברוך הוא כועס, זה רגע קטן. זה חלק מהופעה מסוימת לזמן מסוים של מידת הדין. אבל זה חלק אלוקי של אבינו, של מלכנו. הוא לא מכה סתם. הוא מכה ומתקן לאורך כל הדורות, גם בדור הזה. ברחמים גדולים אקבצך. תהליך קיבוץ הגלויות, תהליך החזרה לארץ, תהליך בניית החיים הישראליים, שפרשת כי תצא חושפת איזה גודל של משימות יש, זה נקרא רחמים גדולים. רב צדוק מלובלין, יום הזיכרון שלו היה ביום שלישי, ט' באלול. יש פה, זה לא הספיק להיכנס לעמוד, אבל אני חושב לקרוא כמה שורות מדברי פרי צדיק על פרשת כי תצא, עולם ומלואו בשורות האלה. הוא אומר כך, רוני הקרא לו ילדה, יצחי רינה וכו', כי רבים בני שוממה מבני בעולה. הוא אומר כך, על פי מה שכתוב בכתבי האריזל שאמר לתלמידו רב חיים ויטל, שבדור היתום הזה, זה מדובר על דור הארי, לפני 400 שנה, מה הוא היה אומר היום? אף דבר קטן שישראל עושה בכוונה לשם שמיים, חשוב אצל השם יתברך, הרבה יותר ממה שהיו עושים גדולות בדורות ראשונים. אם קטנים אתם בעיניכם, גדולים אתם בעיני הקדוש ברוך. ואדם ששייך לגדלות צריך לפעול בגדלות. לא מצד חלילה גאוותו, לא מצד שבחיו החיצוניים, אלא מצד האמת הפנימית האלוקית שעוברת בו. לכן הוא אומר, רבים בני שוממה שהם בדור הזה דור יתום, דבר קטן אצלם חשוב אצל השם יתברך יותר ממה שהיה בדורות ראשונים גדולים. אז זה שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שקדוש ברוך הוא יגלה ויעורר את מידת הרחמים, זה ברור. עכשיו נשאר לנו לגדול, עזרת השם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות.